אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף י' ח' מתחילים בדף י' ז' עומד בייס. אז למדנו מחלוקת יסודית בין הבעל ורובה, האם מותר ליהודי לשים דבר שיכול להזיק לחברו השכן, כל עוד והדבר הניזוק עדיין לא בשטח. כלומר, נגיד שרובן יש לו חצר הגובל עם חצר של שמעון, האם רובן יכול לחפור בור שיש בו דברים שיכולים להזיק, סמוך למקום ששמעון עלול לבוא ולחפור גם הוא בור ויזיק לבור שלו, או שהוא צריך כבר לעשות את ההרחקה או לא. אז יש מחלוקת זה בעל ורובה. הבעל סובר שצריך הבעל סובר שהוא לא צריך להיזהר בזה. זאת אומרת, מותר לו להסמיך את בורו סמוך לחצרו לגבולו של חברו, היות והדבר ניזוק עדיין לא, ורובה סובר שעשור. אומרת הגמור אותו שמה סלע בו ביודיים, חומרה, זה לא סלע, זה חומרה, זה אדמה כזה שזה מתפוררת מאליה, אז אדמה רכה, זה חויפר בוירו מכאן, וזה חויפר בוירו מכאן, זה מעריק שלושת ווחים וסוד בסיד, וזה מעריק שלושת ווחים וסוד בסיד. הרי משמע פה שגם הראשון, אפילו כשהשני עדיין לא היה לו בור, צריך לעשות את ההרחקה של שלושה טפחים. אז איך הבעיה אומר שמותר להסמיך בורו סמוך למיצרו של חברו, כי הדבר הניזוק עדיין לא פה. אומר, תגמור, בו בידיים שיינים. אדמה רכה וכזה שמתפוררת מאליה, עצם הדבר שהוא כבר עושה בור, זה כבר גורם לחברו נזק והיה, ואם יעשה בור, זה כבר עושה לו נזק. כלומר, הנזק כבר קיים, כי זה אדמה שהיא רכה, וזה יכול, זה כבר נגרם לו נזק. זה לא שיהיה נזק רק כאשר חברו יעשה את הבור, אז אם כך, לכן אסור לו כבר לעשות כך. שאלת הגמרא, נו, זה בוודאי ככה, דבר פשוט, ולקוהר למה, קוהר למה היה הקושיה, אומרת הגמרא, בו ביודיים יצטרך לי, סל כדעת לך, מין הקים דה בו ביודיים לבו אינם מרף חצווי, היינו סוברים אולי, היות וזה אדמה כל כך רכה שזה מתפוררת בידיים, אולי צריך הרחקה יותר משלושה טפחים, כמה שמלון שגם בזה מספיק שלושה טפחים. אומרת הגמרא אותו, שמהמשנה למדנו, שמרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים, כל הדברים האלו שמוציאים חום מקוטלו של חברו שלושה טפחים או סד בסיד. טעם מדי כקויז, משמע דווקא אם הקוטל של חברו כבר קיים לכן אסור לו. עולה כקויז, מותר לו לשים את זה בחצרו סמוך לגבולו של חברו. הרי קשה לשיטת רובה שאומר שאסור להסמיך דבר כזה שיכול להזיק לעתיד, גם אם הדבר הניזוק עדיין לא נמצא פה. אומרת הגמרא, לא, כי לקויס למה לסומך? גם כשאין את הכותל אסור לו להסמיך, ואלו מהי קומה שמלון? הקומה שמלון דענה קוש לקויס. כל הדברים האלו משמיע לנו המשנה שזה גורם הזק לכותל. האמת, התוספות שואלים קושיה מאוד חזקה. מה פירוש? זה לא כמו בור, מלח, סיד, סלעים, כל הדברים כאלו. ברגע שחברו יעשה כותל, הוא יסלק את זה. מה הבעיה? למה הוא צריך כבר להרחיק? אם זה יזיק, הוא ייקח את זה אז. אומרים התוספות, זה כבר מזיק. זה גורם הזק לקרקע, הוא עושה אותו באופן כזה שלא יהיה ראוי לעשות שם הכותל. או שהיות ואנחנו יודעים שיהיה עליו טרחה לסלקו, אולי הוא לא יעשה קונסים, אז אומרים לו, אל תעשה כך. תושם, מה הכי כניס הזרוע עם אתם אחרי שבסימי הרגליים מן הכויזה שלו שתפוחים? כך אמרה המשנה, משמע שכבר נמצא הכותל של חברו במקום, תמדי ככויזה, עולה ככויזה סומך, מותר להסמיך דברים כאלו, אף על פי שייתכן שחברו אחר כך יבנה. למה? כי מותר להסמיך כל עוד שהדבר הניזוק לא נמצא, קשה על רוב... אומרת הגמור, לא, כי לקה כויזה למה לסומך, ואלו מה קומה שמלון או קומה שמלון, למתונתה קוש לכויזה. חזל משמיעים לנו שהלחות זה דבר שמזיקה לכותל. אומרת הגמור אותו שמה מהמשנה וכן, עשר החיים צריכים להרחיק שלושה טפחים מן השכב, מן החלק התחתון. שזה יוצא ארבע טפחים מן הרכב, מן החלק העליון, כי זה יותר צר בכותל בתפח. תעמדי, כי כויס משמע שכבר חברו יש לו כותל, לכן אסור להסמיך ריחיים כל כך סמוך. עולה, כי כויס לבל כשחברו עדיין לא בנה את הכותל, סומך, אין לו בעיה להסמיך את הריחיים כל כך קרוב. אומרת הגמור, לא, כי לא, כי כויסל נאמה לא סומך. ולמה, קומה שמלון או קומה שלון, דתירה יהיה קוש לקויסל. חזל רוצים להשמיע לנו שעצם הדבר הזה שהריחיים הרי מרעידים את הקרקע, זה דבר שזה יכול להזיק לכותל. אומרת הגמור אותו, שמה למדו במשנה וכמו כן צריכים להחיק את התנור שלושה טפחים מן הכליה, שזה החלק התחתון, שזה יוצא ארבעה טפחים מן השפה, שזה החלק העליון של התנור, משמע, טיימד, היא ככויסל. דווקא כשיש כבר כותל בצד השני של המצר, לכן אסור לו להסמיך כל כך. או לקקויסל, אבל אם חבר עדיין לא בנה את הכותל, מותר לו להסמיך, הרי קשה לרוב שאומר שאסור להסמיך אם הדבר הניזוק עדיין לא נמצא כאן. אומרת הגמרא, לא יקילה כקויסל, למה לסומך? אלא מה, קומשמלון או קומשמלון, דהב לקוש לקויסל. האמת היא שגם אסור להסמיך כשהדבר הניזוק לא נמצא. חזל רק רוצים להשמיע לנו, שתדע לך שהדבר הזה תנור, היות וזה מפליט חום, זה קשה, זה מזיק לכותל. תודה שמה המשנה אומרת בדף קוף לא יפתח אדם חנוס שלך תואמין בן אדם לא יפתח מפייה שזה מוציא אשן שהאשן מזיק למחסנו של חברו שיש לו שם תבואה שמן יין כמו כן לא יפתח חנות של צבעים שגם כן היו עושים את זה באופן של בישול סממנים בישול עין הצבע לא יעשה את זה תחת אוצרו של חברו שהוא מחזיק שם יין שמן תבואה כי זה מזיק לו. כמו כן לא יעשה רפת בקר תחת אוצרו מחסנו של חברו, כי הריח מזיק לדברים המונחים שם. משמע, תאים ידי כעוצר. חברו, יש לו כבר שם מחסן. עולה כעוצר, אם החבר שלו אין לו עדיין את המחסן שם, יהיה מותר להסמיך חובית, יהיה קשה לרוב ושרוב וסובר, שעשו לעשות את כל הדברים האלו, גם כשחברו עדיין לא נמצא, גם כשדבר הניזוק לא נמצא. אומרת הגמרא, דירי שיינה, כל דבר שאדם רגיל לעשות גם במצב של דירתו עצמו, למשל רפת, מחזיקים אנשים גם ליד הבית ממש, מאפייה, אפילו שלא מחזיק מאפייה, אבל אופים בבית אופים ויוצא עשן, כמו כן עושים צבע בבית, כל הדברים האלו שזה ענייני דיור, על זה חזל לא עשו על האדם לעשות כל עוד והדבר הניזוק לא נמצא. די כנמי שערי הברייס אומרת שם, אם אויס ניתונה לו, אם אויס או רפס בוקר קודם, אז לא יצא מותר. אם הייתה הרפת של ראובן לפני המחסנו של שמעון, הוא לא צריך לפרק את הרפת, משמע שכזה מסוג דבר, היות והברייס נוקטת דווקא את הדוגמה הזאת, משמע שזה דוגמה שהיות ואנשים עושים את זה בבית שלהם גם כן. אז לכן כשהוא עשה את זה בהתר, לא מחייבים אותו להרחיק ולפרק. אומרת הגמרא אותו שמה, יש עוד ראיה, המשנה אומרת בדף קובוב, לא איתה אדם אילון סמוך לסודה, אלא אם כן איחיק ממנו ארבע אמס. לא איתה אדם אילון סמוך לשדה של חברו, רק אם הוא עושה הרחקה ארבע אמות, ותונה לו, ארבע אמות שאומרו כדי עבוד את הכרם. למה צריך להרחיק ארבע אמות? כי היות ובעל הכרם צריך את המחרישה שיעבור ויחרוש, והמחרישה לוקח ארבע אמות, אז אם הוא לא ייכנס לתוך שלו ארבע אמות, נמצא שהוא נכנס עם המחרישה לתוך שדהו של חברו. אז משמע שרק זה אתם, תעמד משום כדי עבוד את הכרם. עולם משום כדי עבוד את הכרם, ללא זה הוא היה יכול להסמיך את הכרם שלו ממש סמוך למיצרו לגבולו של חברו בעל השדה. ואף אגב די כשראש נדוקומס, כי הרי השורשים עתידים להתפשט פנימה ולהזיק לשדה של חברו. משמע היות ולחברו אין עדיין שם הדברים שיכול לזעוק, אז כל עוד שהדבר הניזוק לא נמצא, מותר להסמיך, זה קשה על רובש שסובר שגם באופן כזה אסור. אומרת הגמרא אורך במאי עסקין אין דמפסיק צונמה, מדובר פה שיש פה סלע שחודר פנימה בתור הקרקע ולא ייתן לשורשים לעבור, אז לולי הטעם של עבודת הכרם היה באמת מותר. די כנעמד קטונה, אוי הגדר בינתיים, אם היה גדר משני השדות, אז עכשיו המחרשה לא יכולה ממילא להיכנס לשדה חברו, אז הוא יכול באמת להסמיך את זה עד לגדר, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, אז אם כך, משמע שיש פה צונמה, הסלע נכנסת בפנים ומונע מהשורשים להתפשט, שאם לא כן, היה אסור מצד התפשטות השורשים. שאלת הגמורי, אוכל, אם הסייפה. מה כתוב בסייפה? אוי הוא שורושו ויועצים בתוך של חברוי, מה מכלם שלא ישתפוכם כדי שלא יעקב המחריש? והיא דמפסיק צון ממאי בואי אוסם. המשנה אומרת שמה, אם הוא נטע אילן והשורשים יצאו בתוך שדה של חברו, אז מותר לחברו לקצוץ את השורשים שיצאו בתוך השדה שלו עד עומק של שלושה טפחים. הרי אתה אומר שמדובר שיש פה סלע מפסיק, איך נכנסו שורשים לשם? אומרת הגמרא אורך הקומה, פשטו ככה, והיא אליו צון ממא, אם אין שם צון ממא, והוא הלך ונטע את האילן באיסור, ואכן כך היה שהשורשים שלו חדרו לתוך שחברו, יכול חברו לקצוץ את השורשים בעומק של שלושת טפחים, כדי שלא יעכב לו את המחרשה. אומרת, אני אומר אותו שהמשנה אומרת בדף קופה, מרחיק נסו אילם לבאור, 25 שם, צריכים להרחיק, רובן יש לו שדה הגובל עם שמעון, ושמעון יש לו בור, אז רובן כשהולך לנטוע אילן, צריך להרחיק הרחקה 25 אמות, היות והשורשים שלו עלולים לחדור לתוך הבור של שמעון. משמע שלשמעון יש כבר בור, רק אז אסור לרובן לנטוע אילן, תאי מדי כבור, עולה כבויר, סומך, מותר לו להסמיך את האילן למצר. אז הרי קשה לרוב שרוב סובר, שאסור להסמיך דבר שעלול להזיק אחר כך, גם אם הדבר הניזוק עדיין לא פה. אומרת הגמור לא, יקילה כבור נעמה לא יסומך. וכמש מלון, עד 25 שם, עוז לשורוש נומס כלבור. אתה לבא להשמיע לנו שעד 25 שם, השורשים מזיקים לבור. שאלת הגמור, אי אוכל? זאת אומרת, 25 שם, זה השיעור שצריכים להחיק, כי בתוכו, אז השורשים, הוא כבר בשטח של התפשטות השורשים, שזה יכול להזיק. שאלת הגמור, אי אוכל? אם כך, אתה אומר שאסור לנטוע אילן סמוך לגבולו של חברו, גם אם חברו עדיין לא בנה את הבור, לא קרא את הבור. זאת אומרת, גם אם לקה לדבר הניזוק כאן. אם כך, אי מסייפי, מה כתוב במשנה בסוף? אם אילן קודם, אם ראובן נטע את האילן לפני ששמעון חפר את הבור, אז הוא לא צריך לקצוץ את אילנו. שאלת הגמור, אבל איך יכול להיות? אתה אומר שאסור לו אף פעם לעשות אילם בתוך 25 אמה למקום הזה שחברו יכול לעשות בו. אז איך הם ישכח אצלו? איך יכול להיות כזה דבר שהיה נטוע אילן בהתר? אומרת הגמור, כדור אמר רוב בלוקח, רוחנם בלוקח, מדובר שרובן נטע אילן בתוך שדה שלו, ובמרחק, בכל הרדיו של ה-25 אמה, הכל היה שלו. נו, זה מותר. הוא לא מזיק לאף אחד. אחר כך הוא מחר חצי מהשדה שלו לשימון, ושימון הזה הלך וחפר בו. נמצא שרובן כשהוא עשה את האילן, הוא נטע את זה ביתר, כי כל הרדיו של 25 שמה היה שלו, רק אחר כך הוא מחר מחלק מהשטח שלו למישהו אחר. אז הוא לא חייב לקצות את זה. אומרת הגמור אותו שלמדנו בדף קופי מרחיק נסע מישרו, שזה חפירת מים שמשרים פשטן מן הירק, היות וזה מזיק לירק, ואת הקרישים מן הבצלים, אומר הרמב״ם, כי הקרישים לוקחים ומסלקים את החריפות הטבעית של הבצלים, ואם כך הוא מקלקל את הבצלים, ואת החרדל מן הדבורים, היות והדבורים מוצצים חרדל, אז זה גורם, בעצם הרמב״ם אומר שזה גורם לדבש שזה יהיה חריף, אז הדבש לא יוצא טוב. רש"י אומר פה משהו אחר. היות ונשאר להם טעם חריף בפה, אז הם הולכים ומוצצות קצת דבש שלהם כדי להמתיק את פיהם. כמו שאחד אוכל משהו חריף, הוא שותה קפה עם סוכר. אז אם כך, אז בעל החרדל גורם עזק לדבש, לדבורים. טעם מדייקי ירק. משמע שרק כשיש כבר את הדבר הזה, הדבר הניזוק. עולה כירק, יכול להסמיך. אומרת הגמור אלוהי, כי לקה ירק נעמה לסומר וקומש מלונדן הקושר הדודה. חזל רוצים להשמיע לנו שהדברים האלו מזיקים. קרישים לבצלים, משרה לירקות, חדל לדבורים וכך הלאה. שואלת הגמור, יוכה, אם כך שאסור להסמיך דבר שמזיק למצא גם כשהדבר הניזוק עדיין לא נמצא, אי מספר, מה כתוב בספר של המשנה? רבי יוסי מר, מטר וחרדל, רבי יוסי שסובר, שלא צריך להרחיק את החרדל מהדבורים, היות ובעל החרדל יכול לומר לבעל הדבורים, עד שאתה אומר לי, הרחק חרדלך מן דבורי, מהדבורים שלי, אז אני אומר לך, תרחיק את הדבורים שלך מן החרדל שלי, שהרי הם באים ועושים לי הזק, באות ואוכלות לגלוגי חרדלוי, הם אוכלים לי את החרדל. שאלת הגמור אביד, אלוהי סומך, אם תאמר שאסור לאדם לסמוך דבר המזיק למצר, אפילו כשאין שם עדיין הדבר הניזוק, איך משכח אסלו? איך יכול להיות כזה דבר שבא לחרדל או בא לדבורים, יסמיך מההתחלה? הרי חברו יכול לומר לו, אסור לך לעשות את זה, כי בעתיד אני אשים פה כברת, בעתיד אני אשים פה ירקות, ואז נמצא אתה מזיק לי. אמר פופה בלוי כיח, מדובר שרובן העמיד נגיד חרדל בתוך שדהו, והוא לא הזיק לאף אחד. אחר כך הוא מחר חלק מהשדה למישהו אחר, והוא שם הוא הניח כברת של דבורים. שאלת הגמורי בלוקח, מה תעמד רבונון? הרי הוא העמיד זה ברשות. למה חזל את הנקם הסוברים שהוא צריך להחיק את החרדל שלו? ואוי, מה תעמד רבי אויסי שחולק רק בחרדל ודבורים? אפילו משרבי ירקנם, וגם בעניין הזה של מי משרד פשטן. גם היה עליו לחלוק ולומר שהוא לא צריך להחיק את זה. הוא עמיד את זה ברשות. אומרת הגמורה, אומר הבינה, כסובר רבונון, על המזיק להרחיקס עצמו, אפילו אם הוא יסמיך ברשות, המזיק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו. מכלל דרבי יויסי סובר, משמע שרבי יויסי סובר, שעל הניזק להרחיק את עצמו. אם כך שרבי יויסי סובר שהניזק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו, ולא המזיק צריך להרחיק את עצמו, אז למה הרבי יויסי לא סובר גם במשרה וירקה, שלא בא למשרה ולא בא לקרישן, זה הוא זה שצריך להרחיק את עצמו, שהרחיק את עצמו בא לבצלים ובא לירקות. למה הוא חולג רק על חרדל? אלה לא אלם רבי יויסי נאמה על המזיק ספיר לי. רבי יויסי סובר שעל המזיק צריך. המזיק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו מלגרום מזיק. ואחר כך אמר לו רבי יויסי לרבונם. תינך משרה וירקה. מילא במשרה וירק, דענו למסקנה ואנו למסקנה. יש פה מזיק ויש ניזוק. הקרישים מזיקים לבצלים, מהמשרה מזיקים לירק. אז המזיק צריך להרחיק את עצמו, בסדר. אבל לגבי חרדל ודבורים, תרווהו מזקה דודה. שני מזיקים, גם בעל הדבורים וגם בעל החרדל, אחד מזיק לשני. אז למה הוא זה שצריך להרחיק את עצמו, שנאמר לבעל הדבורים שהוא ירחיק את עצמו? ורבונון, מה יענו על זה? רבנן סוברים שיש הבדל, שהדבורים לחרדל לא מזיקים, כי את הגרעינים הפנימיים היא בבינת לא משכח עליה. הדבורים לא מגיעים פנימה להוציא את הגרעינים. ואילו לגבי טרפה, העלים של החרדל, אפילו אם הדבורים אוכלות, אבל סוף סוף זה יגדל עוד פעם. אז אם כך, הוא לא מזיק. אבל מה שאין כן בעל החרדל, כן מזיק לבעל הדבורים. שאלת הגמור וסוף רבי יויסי על המזיק לאחר כסעצמו ותנן הרי למד המשנה אומר בדף קופי רבי יויסי אומר אף על פי שבור קודם אצלין לא יוקויץ שזה חויפה בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. רבי יויסי סובר באופן עקרוני אי אפשר להכתיב לבן אדם מה לעשות בחצר שלו ובשדה. אם הוא עושה את זה בחצר שלו בשדה שלו הוא יכול לעשות אפילו שאחר כך יצא מזה עזק, הרי הוא עושה את זה בחצר שלו. זאת אומרת שרבי יויסי סובר שכל פעם אנחנו אומרים, על הניזק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו, לא על המזיק. אלו לא אלם רבי יויסי, על הניזק ספיר אלי. הוא באמת סובר שהניזק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו. ולדבריהם דרבונם כמלו. כי לפי זה יוצא, שבאמת גם במשרה מותר להסמיך משרה לירק, מותר להסמיך קרישין לבצלים, אם הוא עושה את זה בתוך החצר שלו. ומה שהוא חולק לגבי דבורים, זה רק לשיטת רבונם כמלו. הוא אומר ככה, לדידי, אני סובר על הניזק להרחיק את עצמו, ואפילו באמת במי שלא ירקל לא יבור רחוק, הניזק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו. אלו לדידכי, אתם רבנן, דם רידו שאתם אומרים, שהמזיק הוא זה שצריך להרחיק את עצמו, תינך, משרה וירק, זה טוב לגבי משרה וירק. דנה מזקרנה, ואנה למזקרנה, יש מזיק ויש ניזוק. אלו חד לדבוירים ששניהם מזיקים תרווי מזקר דודה, אז למה אנחנו חייבים אותו להרחיק, תרחיק את, למה בעל החרדל צריך להרחיק את החרדל? נאמר לבעל הדבורים שירחיק את הדבורים. ואז זה אומרים רבנן ורבנן סוברים שדבוירים לחרד לא ימאסקלו. למה? אי בבינת לגבי הגרעינים הפנימיים לא משכח אז כלומר הדבורים לא יכולים להגיע אליו. אי בטרפה לגבי העלים גם אם הדבורים אוכלות אותם הרי זה לא נחשב כעזק עוד פיירה כי זה יחזור ויגדל. אז לכן סוברים רבנן שבעל החרדל הוא זה שצריך להרחיק את עצמו ולא בעל הדבורים, כי יש פה כן מזיק וניזק. זאת אומרת בעצם רבי יויסי סובר ששניהם מזיקים ורבנן סוברים שיש פה רק מזיק וניזק, ואם כך זה כמו בקרישים ובצולים שיש מזיק וניזק.